בן וינון בקיצור בחסות
גו מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום התקשרו כוכבית 8811 כפוף לתנאי החברה והפוליסה
בן וינון בקיצור הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום בקיצור בקיצור
כן, איך מה עשינו להם? קונצרטו, קונצרטו
קונצרטו, קונצרטו
אופה איך מתמודדים עם זה, ברק סרי? זה לא פשוט, הצלחה לישראל זה מפלה לתרללת
אז אני קודם כל אומר תודה בוקר לראש הממשלה נתניהו
אופה
לשר הביטחון יואב גלנט ואלה שמות, אלה שמות באמת העושים ממלכה. האלוף תומר בר, מפקד חיל האוויר, תת אלוף עומר טישלר, ראש מטה חיל האוויר, תת אלוף גלעד בירן, מפקד מערך ההגנה האווירית, איך אומרים, מברוק גדול, תת אלוף גלעד קינן, ראש לק מבצעי. עם ישראל אומר לכם תודה, עם ישראל מברך אתכם, והחזרתם את האמון הגדול שעבד לעם בישראל בשביעי באוקטובר, תודה רבה לכם.
יפה, יישר כוח, חבר'ה, אנחנו באירוע דרמטי, האיראנים תקפו פה באיזה מאות כתבאמים וטילי שיוט וטילים בליסטיים, ובעזרה של חברינו הטובים במערב, הצלחנו להשמיד 99% מהם לפי מה שאומרים, וברוך השם, מה אתה אומר עכשיו? להגיב או לא להגיב? סרי,
אני רוצה לחזור לחברינו הטובים במערב. חברינו הטובים במערב, ברשות...
אלה שחיסלנו את הקשרים איתך.
ברשות החברה הגדולה, החברה החשובה, ארצות הברית, שבראשה עומד הנשיא, אוהב ישראל, אוהב ציון, ציוני בכל רמה חבריו, על פי דבריו, איך הוא אמר לגולדה, אני... דבר מאז הוא ציוני. שהתגלה שוב כחבר אמת של ישראל, ג'וזף, המכונה ג'ו ביידן, שבאמת יצר כאן קואליציה עם בריטניה ועם צרפת, וירדן, ירדן הרתה אתמול בלילה, כתבאמים שוגרו לעבר ישראל, אז באמת, אני חושב שהגיע העת, באמת בלי קנטור, אתה רואה, אני באתי כאן בטונים מפויסים, שתגיד תודה, תגיד תודה לנשיא ארצות הברית, תחזור בך מחלק גדול מהאמירות שלך נגד הנשיא, נגד ארצות הברית. אני כבר לא מדבר על לצנים כמו שלמה קרי, מי זה ארצות הברית ומי זה הטייסים, וכל מיני וטורים למיניהם שבכלל זלזלו ולעגו ובזו לידידה הגדולה שלנו, באמת בעלת הברית הכל כך כל כך כל כך חשובה, שעוד פעם בשעת אמת התייצבה בכל כוחה. אתה יודע, היו כאן כמה ימים לפני הגנרל מייקל גורילה, קורילה, שנראה באמת בגודל של גורילה, הגיע לכאן לתאם, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, הגיע לישראל לשיחות לקראת לתיאום, לקראת המתקפה. באמת כאן עשה עבודה נהדרת, תכללו את כל הכוחות עם בעלות הברית, והייתה כאן הצגה, הצגה שעוד ידובר בה המון המון שנים. לגבי התגובה, אינוני, ראש סוכנות התקשורת הגדולה אינוניוז, הכל בתיאום עם האמריקאים, הכל, שום דבר לא לבד.
לפי מה שאני מבין, ביידן ביקש מביבי לא להגיב.
אז אם הוא ביקש לא להגיב, לפי דיווח של ברק רביד, אז בואו, צריך להתאפק, הכל, גם התקפה, למרות האמירה הנחרצת של איתמר בן גביר כעת, להגיב, הכל צריך לעשות בתיאום. אנחנו ראינו באמת, מעבר ל... זה לא צחוק, ראינו כמה חשוב התיאום, כמה חשובה הקואליציה נגד איראן, ואסור לנו להיות, לקפוץ בראש, לעשות דברים בלי תיאום. התיאום כאן עם ארצות הברית הוא קריטי, ולכן חייבים שזה יהיה בתיאום.
קיצר, שורה תחתונה, ביידן ביקש לא להגיב, אתה מגיב או לא מגיב?
אני אומר עוד פעם, הכל בתיאום, אני בטח לא, אתה יודע, עם כל הכבוד...
אתה לא רוצה לחשוף את התגובה שלך.
עם כל הכבוד לינון מגל ולתוכניתו המשובחת ולי הקטן, ובאמת, אני ייעץ, אני אומר שהכל צריך לעשות בתיאום. בבטח ובטח אחרי הלילה, בוא תקשיב, הלילה הזה הרי הוכיח לנו, עם כל הכבוד, יש כבוד למערכות ההגנה הישראליות, ויש כבוד, אגב, אתה יודע כמה זה עלה הלילה הזה?
מיליארד?
5 מיליארד שקלים. זאת אומרת, הירוטים, ה-99...
לא, כשאני אמרתי מיליארד, התכוונתי דולר.
מיליארד דולר, כן, מיליארד דולר. בין 4 ל-5, אומר רם המינוח, אומר הבוקר, זה עלה בין 4 ל-5.
ככה זה, כשאתה לא משלם לתלמידי ישיבה. זו התוצאה.
אגב, תלמידי ישיבה בחופש, אתה מבין? ראית, רק יצאו לחופש, ירו עלינו. אבל מי יגן עלינו כשתלמידי ישיבה בחופש?
אתה מבין את האירוע, אתה לא משלם לתלמידי ישיבה, ישר אתה חוטף. זה הכללים במזרח התיכון, אין מה לעשות, זה מה שקורה.
כן.
כן, טוב, רבותיי.
אתה תוקף, אתה תוקף הבוקר? לא בלי לשאול, לחצות הברית, לא ביידן, כן ביידן.
אני אומר, מה שביבי עושה, אני אומר אמן. אתה מבין? ביבי תוקף, אני אומר, כל הכבוד, זה מה שהיה צריך לעשות. הוא לא תוקף, אני מסביר לך. אתה רואה, בבקשה, לא היה צריך לתקוף. הנה, זה התחשבות באמריקאים.
אתה יודע, זה מעניין אותי הבוקר לדעת. אתה יודע, 7 באוקטובר, ביבי לא אשם. חיל האוויר השם, ראש אמן השם, ראש השב"כ השם, אלוף פיקוד דרום, בטח השם. אחרי יום, ביבי, ביבי, ביבי. אז הוא אחראי לשביעי באוקטובר, כמו שהוא אחראי לאתמול בלילה?
בוא תגיד לי אתה, אם אתה אומר שלשביעי באוקטובר, ביבי השם...
אני אומר שביבי השם בשביעי באוקטובר, והקרדיט גם עליו הבוקר כראש הממשלה. ודאי, איזו שאלה. אז האשמה מונחת לפתחו בשביעי באוקטובר,
וההישג היום. היום ראינו את ההבדל בין צהל ערוך לצהל לא ערוך. כן. זה כשצהל ערוך בפוקוס, יודע מה הכוונות של האויב, יודע מה זה, אז אנחנו רואים מה קורה. זה ההבדל, גם במלחמה, צהל עושה עבודה מדהימה. צריך להגיד, הצבא, השב"כ, אמן, כולם עושים עבודה מדהימה במלחמה. כשצהל בפוקוס, הוא בפוקוס, יש לו מכונת מלחמה, משומנת היטב.
9:11, אתה יודע, כמעט נשברתי לעצמי, שאני לא מדבר הבוקר...
על הרייטינג.
לא, 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 לנתניהו, לא מדבר, עזוב, זה... אבל בכל זאת היה משהו שהוא ככה, איך אומרים, קצת איב על כל השמחה שלנו הבוקר. שרה ובנימין נתניהו עברו בימים האחרונים להתגרר בביתם של חברם המיליארדר סיימון פליק. פליק, אני מבטא נכון, ברחוב כספי בירושלים. עכשיו, מה יש בווילה הגדולה של המיליארדר פליק? יש שם מקלט אטומי. מקלט אטומי, אתה יודע, הם לא סתם עברו כנראה, כמו שהם עברו לאותה וילה מפוארת בתחילת המלחמה, כשכולנו ישבנו די ככה מוטרדים, יש כאלה שהיו מבועלים מפני ההתקפה האיראנית, היו כאלה שישבו במקלט אטומי די ככה, די רגועים. ואתה, אינון, צייצת לפני כמה שבועות ציוץ מאוד מאוד לועג ליחי סינואר, שאתה יודע, בעוד עמו יושב וחוטף למעלה, חוטף ומחוסל, הוא יושב במעמקי הבונקר, המנהרה, בטוח. אז אתה יודע, אני חושב ש זה לא ממש דוגמה אישית לעבור לוילה, עם מקלט אטומי, אני חושב שהיה צריך בימים כאלה, כשכולם יושבים בבתיהם, להישאר בבית שלך בקיסריה, או אני יודע, בבית הפרטי, ולהיות כמו כל עמך ישראל.
תשמע, אין לי מושג מה יש בבית של אותו יהודי בשם פליק, בירושלים, אין לי מושג, אני מבין שאנשים יודעים שיש שם מקלט אטומי, אין לי מושג מאיפה הם יודעים את זה, האם זה מן המפורסמות, מי קבע את זה, מי בדק את זה, מאיפה האינפורמציה הזאת. אם מדובר באירוע, שאתה יכול להיות שהדבקתם פה איזה אירוע, אני לא יודע, שפה החלטתם שיש מקלט אטומי, ושהוא הולך בגלל שיש מקלט אטומי וכל האירועים האלה, אז כבר אני אומר לך, זה לא בסדר, אוקיי? בהינתן שזה הדבר, אבל אני בכלל לא בטוח שזה האירוע. יש להם חברים, יש להם זה, אני כאילו, מה, לא נשמע לי הגיוני. לא נשמע לי הגיוני, כאילו מה, איזה מקלט אטומי, מה מקלט אטומי, מה זה, טוב, לא יודע, אמרתם.
תסכים איתי שקצת מוזר שבפרוץ המלחמה, בני הזוג נתניהו עקרו לו אותה וילה, שיש בה במקרה מקלט אטומי, ואני מניח שאם הם שם, אז הם נכנסים למקלט האטומי, ובימים שקדמו למתקפה האיראנית, הם גם באופן מקרי עברו לו אותה וילה, שיש שם מקלט אטומי, קצת מוזר, ואני חייב לצטט את הציוץ הנכון שלך. הכי אפס אצל סינואר, שהוא דואג לילדיו ולאשתו למקום מקלט יחד איתו מתחת לאדמה, כשכל הפלסטינים למעלה חשופים להפצצות.
כן, רק שפה, אתה יודע, זה לא שאנשים פה למעלה חשופים להפצצות, כל אחד יש לו את המקלט שלו, את החדר הממוגן שלו, זה א', ב', זה א', ב'. אני שוב אומר, אני לא יודע מה, אם הסיפור שאתם מספרים פה הוא סיפור נכון, והאם בכלל הם עברו לשם בגלל שיש לו מקלט, וכאילו כל האירוע הזה, זה, או שזה עוד איזה פייק בסגנון הצוללות, המגרסות, אני יודע מה, הג'קוזי, אין סוף סיפורים שהמצאתם, והשוחד, ואתה יודע, הדברים שזה, המצאתם איזה סיפור, סיפור נשמע טוב.
אז מקרי.
סיפור מעניין, סיפור חביב, סיפור שאפשר לספר לילדים לפני השינה, שהוא, אתה יודע, יש בו התחלה, אמצע וסוף, אבל לא בטוח שהוא נכון. כלומר...
מקרי.
כן, לא,
מקרי,
יכול להיות.
מקרי, כמה ימים לפני מתקפה איראנית, עוברים בסדר. לווילה, שבמקרה יש שם מקלט אטומי.
אבל בסדר, אטומי. עכשיו תשמע, נדב ארגמן התראיין לתוכנית עובדה, בתבלה 12. תשמע, אני לא ראיתי את התוכנית, אבל העלו הרבה קטעים ברשת, ואני צייצתי אותם תחת הכותרת איש לא רציני. למה אני אומר איש לא רציני? בואו אני אשמיע לכם כמה קטעים, שתבינו כמה הבן אדם הזה שהיה ראש השב"כ הוא פשוט איש לא רציני. הדבר הראשון, תשמעו את אילנה דיין מה היא אומרת, כן? לפני שהיא נותנת, לפני הסינק של נדב ארגמן עצמו, היא אומרת על זה שהיא דיברה איתו בכל השיחות הארוכות שהיו להם, הוא הסביר לה שהוא לא ידבר על נושא החטופים כי יש מסע ומתן וזה יפגע במסע ומתן, תקשיבו.
שהיו לנו בחודשים האחרונים, נדב ארגמן התעקש שלא יאמר מילה בנושא החטופים כדי לא לפגוע במסע ומתן, ואז כשהמצלמה נדלקת, כאילו הבין שהוא חייב לדבר.
אוקיי, המצלמה נפתחת, פתאום הוא כן מדבר, כאילו אין מסע ומתן. הוא אומר לה, אני לא אדבר כי בגלל שיש מסע ומתן, וזה יפגע בחטופים, זה יפגע במסע ומתן. אבל היא אומרת, כשנדלק את המצלמה, תראו כמה איש לא רציני, כשנדלק את המצלמה, הוא כן מדבר, ותקשיבו מה הוא אומר על המסע ומתן, כן? מישהו נתן איזה כותרת, כשאשכנזי מנהל מסע ומתן במזרח התיכון, ככה זה נראה, נשמע, בבקשה.
החזרת החטופים צריכה להיות מעל הכל, לפני הכל.
גם אם זה אומר הפסקת המלחמה?
גם אם זה אומר עכשיו הפסקת המלחמה.
כולל לשחרר אסירים.
כולל לשחרר אסירים עם דם על הידיים.
אתה מבין מה אני אומר?
טוב. אני יכול לענות, תראה, מה היא באה ואמרה בפתיח שלה? היא באה ואמרה שהוא לקח על עצמו לא לדבר על עניין החטופים, אבל מבחינתו קלו כל הקיצין. זו לדעתי הסיבה שהוא בא לרעיון, כי הוא שתק עד עכשיו, לא רצה לדבר כדי לא לייצר נזק לעניין החטופים, אבל הוא הגיע למסקנה שהשתיקה שלו לא מובילה לשום דבר, ולכן הוא הגיע לאילנה דיין ודיבר. אני מזכיר לך, שנדב ארגמן מונה בשנת 2016 על ידי אחד ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו, וכמו שאתם מלאי ביקורת וראיתי את סדרת הציוצים שלך תחת הכותרת איש לא רציני על נדב ארגמן, אז באמת כל ראשי הגופים, נדב ארגמן ועמי אילון ויורם כהן ושבתאי שביט ויובל דיסקין ויוסי כהן ותמיר פרדו ומאיר דגן ז"ל, כולם זכו בשלב כזה או אחר ללאג, לבוז, וכל זה כי הם ביקרו את נתניהו, וכולם בחריפות רבה, כולם באופן כזה או אחר טענו שהאיש מסוכן לישראל, שהאיש מסוכן לביטחון ישראל, וכל אחד מהם, גם אלה שמונו על ידי נתניהו, כמו ארגמן, זוכים ממכם לביקורת קשה. אבל אם סיימת את הקטעים שלך, אני רוצה...
לא סיימתי את הקטעים.
אוקיי.
וגם לא התייחסת לנקודה עצמה. שנדב ארגמן אומר לי, אילנה דיין, אני לא אדבר על החטופים כדי לא לפגוע במסע ומתן. ואז כשנדלק את המצלמה...
אז אמרתי לך מה ההסבר.
כשנדלק את המצלמה, הוא מאבד שליטה. הוא מאבד שליטה, לפי ההסבר הזה. הוא מאבד שליטה כשנדלק את המצלמה, כן? ומדבר, ומה הוא אומר? הוא אומר, צריך לוותר על הכל, צריך להפסיק את המלחמה, צריך לשחרר אסירים עם דם על הידיים, לוותר, כאילו לוותר, ככה הוא מנהל מסע, ככה הוא מודיע שצריך לעשות, תקשיב.
עכשיו,
אני מבין שלא כולם שנדלק את המצלמה מתחדדים, אבל עדיין, בין זה לבין לקרוס כשנדלק את המצלמה, יש פער גדול, זה היה ראש הבק.
תראה, יש כאן, שמונה על ידי נתניהו בשנת 2016, שמונה על ידי נתניהו בשנת
2016. מה זה רלוונטי?
תראה, הסוגיה של החטופים קוראת כבר חודשים את החברה הישראלית. יש כאלה כמוך, בסדר, שדעה לגיטימית, שטוענים שהניצחון במלחמה צריך להיות בראש סדר העדיפויות, וקודם להכריע, והנושא של החטופים צריך לרדת במעלה דרגת החשיבות עד שנכריע את חמאס, כי יש כאן שיקולים מדינתיים. ויש אנשים, באמת לא כותלי קנים, כמו ארגמן ואחרים, שחושבים שלאור זה שהמדינה הפקירה אותם בשביעי באוקטובר, והמדינה פשעה נגד אותם אנשים, אין מילה אחרת. אנחנו חייבים להעמיד את שחרורם בראש סדר עדיפויות.
אבל אתה במחיר, מנהל מסע ומתן.
גם במחיר שחרור וגם זה. אבל תראה, כל זה לא רלוונטי, כי חמאס חמאס אתמול הודיע על פי הודעת המוסד.
למה הוא הודיע? כי הוא מבין שהוא יקבל הכל.
אז הכל זה לא רלוונטי. בסדר, תראה, אין לנו ויכוח על חמאס. מדובר בנאצים, מנובלים,
אני לא מדבר על חמאס, אני מדבר על הנדב ארגמנים.
אוקיי, הנדב ארגמנים חושבים שהנושא של שחרור החטופים שהולכים ומתים, הולכים ונמוגים, הוא החשוב ביותר לאחר מה שהמדינה
גמר. עכשיו אני רוצה להשמיע לך עוד קטע. רוצה להשמיע לך עוד קטע, תקשיב.
גם יש קטעים של ארגמן.
גם לך יש קטעים של ארגמן. עכשיו תקשיב לתררם הגדול, מה הדרמה הגדולה שהוא חושב שחייבים עכשיו בחירות וכל האירוע הזה. כן, אני רק מזכיר לך, אתה יודע מה, אולי נשמע לפני זה על הסרבנות, שהוא תמך בסרבנות. עכשיו הוא מתחיל להסביר, כן תמכתי בסרבנות, לא תמכתי, נתרבל בתוך עצמו, תקשיב לזה.
אתה עצמך דיברת בזמנו על רקע ההפיכה המשפטית, על כך שהופר החוזה בין המדינה לבין אנשי המילואים.
ולכן אם החוק הזה עובר, ומדינת ישראל משנה את פניה, אז אנחנו לא חייבים לעמוד בחוזה שחתמו איתנו.
בעצם תמכת באנשי מילואים שהחליטו להפסיק להתנדב.
מה שאני אמרתי, אני אמרתי, אילו מדינת ישראל תהפוך להיות דיקטטורה, אני לא קראתי לסרבנות של אף אחד.
אבל כן הסכמת עם אותם אנשי מילואים שחשבו שאפשר להפסיק להתנדב כחלק מהמחאה.
אני חשבתי שעדיף לנו לחיות עם סרבנות מאשר לחיות עם דיקטטורה במדינת ישראל, וצריך לעצור את האירוע הזה לפני שהוא מגיע.
אבל תראה מה התוצאה. התוצאה היא שבשבעה באוקטובר הבנו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כל מיני דברים, אבל לא יכולים להרשות לעצמנו פגיעה בצבא המילואים.
אני לא חשבתי לרגע שאפשר לפגוע בצבא המילואים, ואני חשבתי שזה כלי בשביל להניע את נתניהו מלהפוך אותנו לדיקטטורה.
זה מה שאני שואלת, אם בדיעבד אתה לא שואל את עצמך, בהינתן 7 באוקטובר, אם לא הייתה שם חציית קו. אם 7 באוקטובר היה פוגש אותנו ב-7 בדצמבר או ב-7 בפברואר, אולי כבר היה חיל האוויר לא קשיר.
התשובה שלי היא לא, חיל האוויר היה קשיר, חיל האוויר היה קשיר, גם אם טייסים לא היו טסים עוד חודשיים ועוד שלושה, זאת לא הייתה הבעיה של מדינת ישראל.
אבל
שוב אני שואל, האנשים שאתה היית חלק מהם, אותם אתה מפרק ופותר לחלוטין מאחריות לחולשה שסינוע ראה בחברה הישראלית?
כן, אני פותר.
איך אתה יכול אבל לפרק את זה? הרי בסוף הוא ראה חברה קורה מבפנים. זה רק המהפכה? זה לא המחאה?
אי אפשר לקחת ציבור ולזרוק עליו אשמה.
אי אפשר לקחת ציבור ולזרוק עליו אשמה. הוא קרא, תמך בסרבנות, עכשיו אי אפשר, רק על ביבי אפשר לזרוק אשמה. על הציבור שקרא לסרבנות, על האנשים שקראו לסרבנות, על האנשים שסרבו פקודה, שגרמו לאויב לחשוב שלא יהיה צהל, שצייצו, לא יהיה חצל בספטמבר, אי אפשר להגיד לטיל שום אחריות. אתה מבין מה אני אומר?
בשביעי באוקטובר, בניגוד לכל האמירות האלה ולאמירות אחרות, התייצבו כולם, גם אם באיחור, ועל זה תצטרך ועדת החקירה לבדוק למה באיחור, התייצבו כולם. טייסים רצו לטייסות, אנשי מילואים התגייסו בהמוניהם, איך אמרו, 150% גיוס, אנשים חזרו מכל קצוות
בדיעבד
עולם.
בדיעבד כן, בדיעבד כן.
מכל, רגע, מכל קצוות, זאת אומרת, זה עמד במבחן, זה עמד במבחן. מכל קצוות עולם אנשים חזרו מטיולים בפירו.
אחרי שתקפו כבר.
אוקיי, וחזרו והתגייסו ונלחמו, וחלק לצערנו הרב נהרגו. אז קודם כל, זה עמד במבחן, וגיוס המילואים היה לאילה ולאילה גם כאלה שאמרו שהמהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, קשה מנסור ואופר החוזה וכו' וכו'. זאת אומרת, המבחן הזה, במבחן הזה, כל אנשי המילואים, כולם, עמדו בראשם הטייסים. ואם למי שעוד היה ספק לגבי היכולות, אז הנה בלילה הלילה של אתמול שלימד כמה טייסים האלה.
העניין הוא לא אם הם התייצבו בסופו של דבר, העניין הוא שהם יצרו מצג אצל האויב והודיעו שהם לא התייצבו. היו בפירוש אנשים שאמרו שגם אם תהיה מלחמה הם לא התייצבו. בסוף הם כן התייצבו, אבל הם נתנו לאויב תחושה שלא יהיה צבא מולו, שהצבא מתפרק, שמדינת ישראל מתפרקת. עכשיו תשמיע לי בבקשה את הקטע שהוא אומר שהמחאה יותר חשובה מהאחדות. המחאה, כן, בבקשה.
יפיל את הממשלה הזו בסופו של יום, זה העם.
אתה אומר המחאה כרגע יותר חשובה מאחדות.
בוודאי.
בוודאי, המחאה יותר חשובה מאחדות. זה האנשים שאמרו לנו שהפירוד בעם זה יותר מסוכן מאיראן. הם אמרו, יותר מסוכן מאיראן זה הכיתוב בחברה הישראלית. עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר שהמחאה יותר חשובה מאחדות. אין דבר שהשמאל לא עושה אחרת ממה שהוא אמר, שלא מתהפך עליו כמו בומרנג. אין דבר, תביא לי דבר אחד שהוא אומר, כן, שלא יתהפך עליו.
קודם כל, אתה יודע, זה כמו התחקיר על רדמן, אתה יודע, רדמן, אני לא זוכר תחקירים אצלך בערוץ 14, נגד אנשים מהמחנה, אבל אילנה דיין יכולה להביא את הדברים האלה, לאמת אותו, בציטוטים שאתה משמיע בשמחה ובססון, לאמת אותו עם שאלות קשות. עומרי מניב בערוץ 12,
בוא, פתחו עליו מהשמאל.
נותן תחקיר.
גונן וניצחק פתח עליו.
בסדר, אבל איפה זה פורסם? אצלך?
לא, בסדר.
בפטריוטים?
לאן גונן וניצחק הלך? לערוץ 14?
לא, בסדר, מה זה משנה? אוקיי, אבל זה ירי בתוך המחנה, זה ירי בנגמר, זה אחד מסמלי המחאה שחוטף. לכן, קודם כל, הדברים האלה שודרו בערוץ 12, לא בערוץ שלך, גם השאלות הקשות של אילנה דיין.
אבל
עכשיו, לעצם,
אוקיי, לעצם העניין, כן.
לעצם העניין, האנשים האלה בתקופת המהפכה המשטרית היו משוכנעים שלוקחים להם את המדינה, שהמדינה הזאת משנה את פניה. כי אני אגיד לך, כי יריב לוין ורוטמן ממשיכים באמירות שהרפורמה, המהפכה לא הופסקה, היא תמשיך, היא תימשך, למרות ה-1400 הרוגים.
המחאה יותר חשובה מאחדות?
לכן, אתה יודע, אני אומר לך, אני במשך שנים הייתי קרוב לציבור החרדי. אתה יודע, אני חושב שמבחינת האנשים האלה, ובוא, תפסיק להיות סיני כלפיהם, כי זה אנשים תורמים, משרתים, האיש הזה במקרה 40 שנים שירת את מדינת ישראל במקומות הכי מסוכנים. רגע, מבחינת האנשים האלה, להפוך את פניה של מדינת, לשנות המשטר, לבטל את הדמוקרטיה, כי ככה הם ראו את זה, כמוהו אצל אנשים דתיים שמחליטים ממחר לבטל את שבת, או להחליט שיום כיפור הופך להיות יום שבתון רגיל שאפשר לעשות בו הכל.
סרי, כל מה שאתה אומר, כל התשובות לא רלוונטיות.
אני רוצה אבל להשמיע לך קטעים אחרים, אתה יודע, איך אומרים, הרעיון עם נדב,
אז אני משמיע לך אחרון, ואחרי זה תשמיע לי מה שאתה רוצה. אחרון.
לא, אבל יש לי עוד, ינון, יש לי עוד שזה.
הנה, הנה.
שאנחנו כבר בתהום, ואם ביבי החדש הוא שאנחנו כבר בתהום, ואם ביבי נתניהו לא יסיים את תפקידו, אנחנו נהיה באבדון. זאת הדאגה הגדולה ביותר שלי. הוא לוקח אותנו למדינה חשוכה, מנותקת מהעולם המערבי. אנחנו רואים את חוקי ההשתמטות, לא חוקי הגיוס. חוקי ההשתמטות, עוד רגע ברישיון, תוכל להשתמט במדינת ישראל. ואני חושב שמדינת ישראל לא תתעשת על עצמה ומהר. אנחנו נגיע למקומות רעים מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו מאבדים את העולם, אנחנו מאבדים את ארצות הברית.
אבל אתה חושב שמדינה יכולה להרשות לעצמה ללכת לבחירות בזמן מלחמה?
אני חושב שהמלחמה נגמרה, ואנחנו בלחימה ולא במלחמה. אנחנו עם כוחות קטנים ברצועת עזה. מדינת ישראל צריכה ללכת לבחירות אתמול, מה שיותר מהר, ולהחליף את השלטון הזה. ביבי נתניהו לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלת ישראל, לא היום ולא בכלל. ביבי נתניהו לא כשיר להיות ראש ממשלת ישראל.
כלומר, החוקי הגיוס הוא עכשיו על החרדים, צריך ללכת לבחירות כי החרדים לא מתגייסים. אתה מבין כמה זה שטחי?
אגב, בתור אחד שלא צפה בתוכנית, אתה שולט באמת
בכל הקטעים הגבוהים.
בוא נשמע על דברים אחרים בקצרה. אתה יודע, השתלטת כאן על התוכנית ושמעת כאן את שלושת רבעי מהרעיון. בוא נשמע במהירות קטעים שנדב ארגמן אמר בתוכנית, דברים נוספים שהוא אמר.
כן, בבקשה, בוא נשמע.
הדרך להבנתנו בשביל לפגוע דרמטית בארגון החמאס ולא לטבוע בבוץ העזתי היה לצאת למתקפת מנע מתקפת פתע שתפגע בראשי החמאס.
זה לא זה, זה לא מה שהבאת.
כולל דפסינות?
זה משהו אחר.
כולל.
זה לא זה.
זה לא כל... זה, זה לא זה, זה לא הקטעים שהבאתי. זה,
כן,
לא
זה הוא מדבר שהוא אמר חמאס מורתע, ואחרי זה הראו כמה... שהוא לא אמר חמאס מורתע, ואחרי זה הראו כמה הוא אמר חמאס מורתע.
זה לא זה, זה לא זה.
לא זה, לא זה. כן. טוב, מה אתה רוצה להשמיע? תשמיע משהו,
לא? לא, העברתי, תשמיע את שני הקטעים, העברתי שני קטעים.
בוא. אל תחפשו רעיונות יצירתיים, והם מרגישים שהמסר הזה מגיע בעיקר ממקום אחד.
האווירה היא כל הזמן של שמה למעלה לא רוצים, ויש רוח קרירה מלשכת ראש הממשלה. חווינו חוסר קשב לקבל רעיונות והצעות.
חוסר קשב אצל מי?
אצל הראש.
כשהבנתי שמדינת ישראל לא עושה הכל כדי לשחרר את החטופים, מספר דלד, פשוט נשברתי. אני לא יודע להגיד מי יישאר בחיים עד שתהיה עסקה, ומה יישאר מהם. מה שכן, העסקה שתהיה אולי בקרוב, אולי בעוד כמה חודשים, היא עסקה שיכולנו לעשות כבר לפני חודשיים.
מה
מנה
את זה?
אני חושב שהרצון של ראש הממשלה... לא היה מספיק.
טוב, זה לא מה שביקשתי, אבל לא משנה. שני קטעים של שני אנשים, כנראה ש, 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 עובדים בשבק, לפי הסגנון, לפי...
לא, לא דווקא דיבור, בשבק, לא, לא משנה. ב...
שני אנשים שקרובים מאוד למסע ומתן, שאמרו בריש גלי, בצורה הכי מפורשת, שהם זוכים, צוות המסע ומתן, בראשות ראש המוסד אלוף ניצן אלון ואחרים זוכים לרוח קרירה מאוד שכל כולה מסע מכשולים אחד גדול והרמת קשיים כדי למנוע את החזרת החטופים. עכשיו עוד פעם, הדברים האלה נאמרו בחדרי חדרים עד לפני מספר שבועות, הדברים האלה נאמרים היום בריש גלי. אמרה את זה אמא של מתן צנגאוקר, עינב צנגאוקר, אמרה את זה אתמול בערב, אומרים את זה עכשיו אנשים בפירוש. אבל אנחנו, איך אומרים,
ברק,
לא,
נו,
נתייחס,
באמת,
לא נתייחס עכשיו
חמאס,
לדברים
האלה. חמאס נתן חמאס תשובה
אתמול
שלילית.
חמאס אתמול הודיע תשובה כן. שלילית, הם לא מדברים
הם
על
לא
מה שהיה
מילימטר,
אתמול.
הם לא זזו מילימטר מאז מרץ במסע ומתן, ושני הליצנים האלה, שבתוכנית שהיא
לא
כולה תעמולה של חמאס וסינואר, כן, תוכנית עובדה, הייתה כולה תעמולה של חמאס וסינואר, כן, מאשימים את נתניהו, כשחמאס לא זז מילימטר במסע ומתן. איזה שפל יכולה התקשורת יחד עם אנשי הביטחון הכושלים האלה, שהביאו אלינו את השיבה באוקטובר, לייצר? זה פשוט תעמולה בזויה של האויב בפריים טיים בערוץ תבלה.
אמרתי הבוקר שאני לא אעשה את זה, אבל אתה יודע, אתה פשוט גורר אותי. אני מזכיר לך שוב שבשביעי באוקטובר היה כאן ראש ממשלה, היה ועדיין, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא נושא באחריות, הוא אחראי למשל בשביעי באוקטובר, הוא היה כאן ראש ממשלה
בשביעי שנים האחרונות. לא, תענה לגבי המסע ומתן, עזוב ביבי ביבי. חמאס לא זז מילימטר, הם מאשימים את ביבי. נו באמת.
הטענה של אנשים שקרובים יותר ממני ממך למסע ומתן, שהיו הזדמנויות בחודשים האחרונים.
איזה הזדמנויות? הם לא זזו מילימטר.
היו הזדמנויות בחודשים, בוא, אתה יכול לחזור על זה מהפעם, היו הזדמנויות בחודשים האחרונים. ראש הממשלה נתניהו הערים קשיים, טוב, עשה כל של עלייתו למנוע את שבוע החטופים.
בואו נמשיך בתחילת שעה השנייה.
בן וינון, בקיצור.
בוקר טוב, בוקר טוב. אתה יודע, מכיוון ששמעת לא מעט קטעים של נדב ארגמן, נחמד לי כאן לעורך, ממש תוכנית על נדב ארגמן, אני חייב קטע אחר. והקטע הזה מספר על הבקשה... שלו כראש שבק, על הלחצים של השבק, שצהל, לראש הממשלה, לחסל את האיש שהוא שחרר מהכלא, את יחיא סנואר. השבק, בצבא, ליברמן כשר ביטחון, ציפרו את זה כבר כמה וכמה פעמים, שהם העלו בפני ראש הממשלה את ההזדמנות, את ההיתכנות, לחסל את רב המרצחים הזה, ומי שדחה את כל הבקשות ואת כל הניסיונות ואת כל ההצעות לחסל את סינואר, היה בוא, אתה יודע מה, בוא נקשיב לדברים, בוא תשמע מה שמספר נדב ארגמן.
הדרך להבנתנו, בשביל לפגוע דרמטית בארגון החמאס ולא לטבוע בבוץ העזתי, היה לצאת למתקפת מנע, מתקפת פתע, שתפגע בראשי החמאס.
כולל דפי סינואר?
כולל. כל מי שיכולנו לפגוע בו באותה עת, דף וסנואר ביניהם, ידענו ויכולנו לעשות את זה.
אבל מה התשובה שקיבלתם?
לא קיבלנו תשובות, אמרו תהיו מוכנים, תעשו הכנות, ובזה תם הטקס.
זה היה שהוא, ראש הממשלה, כל כך לא רצה, או שאתם לא ממש דחפתם?
אנחנו דחפנו מאוד, עד כדי הצגת תוכניות אופרטיביות. יותר מזה אני לא מתכוון לומר.
אבל שידעתם לשכנע שהן ישימות.
ידענו לשכנע שהן ישימות, הוכחנו שהן ישימות.
באתם לראש הממשלה עם יום, שעה ונומצדיק שאפשר בהם לפגוע בראשי חמאס?
הצענו תוכנית אופרטיבית שמציגה יכולת. ועל זה לא הייתה מחלוקת. הדיון...
אז שוב אני שואלת, אז מה היה הנימוק?
את ההסברים את צריכה לדרוש מדרג מדיני ולא ממני, לי אין את התשובות שעמדו לנגד עיניו.
נדב ארגמן, ראש השב"כ, שמונה עוד פעם על ידי נתניהו, בא בכמה הזדמנויות והציע לנתניהו לחסל את כל צמרת חמאס. אמר את זה, כעת נדב ארגמן, אמר את זה בפומבי, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן. אמרו את זה לא בפומבי, אנשים מקהיליית המודיעין. נתניהו סירב בתוקף, בתואנות כאלה ואחרות, לחסל את צמרת חמאס, ואולי ואולי אם ההצעות האלה היו מתקבלות, היה, איך אומרים, נמנע הטבח הנורא שקרה בשביעי באוקטובר. גם את זה נדב ארגמן אמר.
כן, אבל בעניין הזה צריך להגיד שנדב היה בין האנשים שבין היתר אמרו במהלך הזמנים שחמאס מורתע. והוא לא הפך שולחן, היא שואלת אותו למה לא הפכת שולחן, הוא אומר לא הפכתי שולחן כי לא זה, יש דברים, אבל ברפורמה הוא כן אמר שצריך להפוך שולחן, כלומר האיום שלו לדעתו מרוטמן ולוין היה יותר חמור שצריך להפוך שולחן מאשר האיום מסינואר ודף, כן? לפי הרציונל שלו מתי הופכים שולחן ומתי לא הופכים שולחן. וצריך ובמהלך אתה יודע במהלך וצריך להגיד עוד משהו, שגם בנט קיבל המלצה מהשבק לחסל לצינואר ודף ולא חיסל לצינואר ודף, כלומר זה לא שעם כל הכבוד נתניהו ביבי 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 ביבי, היה פה גם אחרי זה אירוע שהיה פה ראש ממשלה אחר וגם הוא קיבל את אותה המלצה והוא לא עשה את זה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך הקלטה.
מזל שב-17 שנים האחרונות היה גם איזה ראש ממשלה למשך שנה שאפשר להפיל עליו את כל הדברים.
או שאנחנו רוצים לדבר עובדות, או שאנחנו לא רוצים לדבר עובדות.
שבכמה וכמה הזדמנויות הציבו לפני נתניהו את האפשרות לחסל את ראשי חמאס, והוא סירב.
גם בנט.
גם בנט, אוקיי, גם בנט.
נכון, גם בנט.
אוקיי, גם בנט.
עכשיו תקשיב דיווח מלפני 7 שנים, כן? ב-2017 בערוץ אחת.
אני מזהיר היום כי שלטון חמאס בעזה נמצא במצוקה כלכלית ומדינית, ואף שבשלב זה ההנהגה אינה מעוניינת באימות, הסיכוי לכך גדל והולך. מדווח אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא.
ראש השב"כ נדב ארגמן מגיע היום לוועדת חוץ וביטחון בכנסת ולא משאיר ספקות באשר ליכולות של חמאס. התמונה שמצייר ראש השב"כ מורכבת. חמאס לא רוצה אימות אבל נמצא במצוקה גדולה כלכלית ומדינית.
יפה.
למה זה רלוונטי? הוא בא ואמר מה שאמר. רגע, אף אחד, איך אומרים, לא יסיר את האחריות גם מנדב ארגמן לאותה קונספציה שגויה שמי שהוביל אותה כל השנים היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שחימש והעביר, ואני מזכיר לך פעם נוספת, כמה שבועות לפני זה רץ לקטרים וכמעט התחנן להמשיך להעביר את הכסף כדי שהחבר'ה בחמאס, רגע, אל תפריע לי, כדי שהחבר'ה מחמאס לא התעצבנו ולא יירו על ישראל. בד בבד עם הדברים שהוא אמר בוועדת חוץ וביטחון על אויבה חוב, הוא בא והציב בפני ראש הממשלה מספר הזדמנויות להוריד את צמרת חמאס.
כן, אמרת את זה.
ונתניהו הדף את כל הבקשות.
אבל גם בנט עשה את זה.
עוד פעם בנט, אוקיי, 17 שנה ראש ממשלה, אומר שר הביטחון לשעבר ליברמן, שגם בתקופתו היו כמה הזדמנויות להוריד את צמרת חמאס.
אבל גם בנט.
אוקיי, גם בנט, 17 שנה, זהו, בקיצור, אתה יודע, זה בדיוק הזה, גם בנט, אתה יודע, 17 שנה היה כאן אחראי מרכזי,
אבל גם בנט,
מרכזי לעובדה שגדלה מפלצת, למעשה שתי מפלצות,
אבל גם בנט,
בעזה, מפלצת שנייה בלבנון,
טוב, נו,
מי שאחראי לזה ישירות, ומי שהיה, ואת המורסה הזאת,
מה שאהבתי אתמול אגב...
ואת המורסה הזאת לא פיצה, יצאי נתניהו.
טוב, ביבי ביבי. מה שאהבתי אתמול אגב זה שיצאו הודעות בלילה שביידן ביקש מביבי לא לתקוף עוד לפני שהייתה פגישה, עוד לפני שהייתה שיחה. זאת אומרת, כבר היו בישראל היום דיווחו, ביידן ביקש מנתניהו לא לתקוף באיראן, ואז יצאה הודעה, הם ידברו בשעה 4. כלומר, עוד לפני שהייתה שיחה,
מתדרך.
עוד לפני שהייתה שיחה, כבר היה תדרוך מה הוא אמר לנתניהו.
תדרוך, זה דבר
זה
מקובל.
זה לשכתב לשעתיד לשעבר, שזה
לא,
יפה.
לא, 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 אבל זה פרקטיקה ידועה במדינאות. אתה יושב, ומתדרך עיתונאים, לא אתה אישית, אנשים שלך, שהוא הולך להגיד לנתניהו במהלך הלילה, לא לתקוף. זה דבר מקובל, מה כל כך יוצא דופן בסיפור הזה?
עכשיו, בוא נשתעשע קצת, אפשר לראות קצת מהתרללת. היו אתמול שיבושים ב-GPS, והיו אנשים שזה השפיע עליהם, כן? למשל, יש איזה אחד, אורי גולדברג, הוא כותב ככה, חיל האוויר מיירט את כלי הטיס האיראנים ששוגרו מעל ירדן בסוריה, ושוב, מי שרוצה לפתוח במלחמה, לא משגר כלים איטיים שקל ליירט אותם, הם שיגרו גם טילים בליסטיים, אני מזכיר. זה טוב להזכיר שישראל תקפה בעזרת כלים ששוגרו מיד מסתורי בתוך איראן ממש. כלומר, האיראנים מבצעים מחווה. מחווה.
מי זה אומר את זה?
אורי גולדברג.
מי זה אורי גולדברג?
אמרו לי שהוא מומחה לאיראן וכל מיני כאלה.
מי זה אורי גולדברג?
שמטרתה איתות. זה תלוי בנו אם נחליט להקשיב.
לא, זה טוב, יש, אתה יודע, יש גבולות הביזר, אתה יודע, יש כבר גבול, אנשים שאתה מצטט.
נמשיך עם שיבושי ה-GPS. רבי ברקאי
ולימור לבנת אמרה ודן חלוץ אמר וגולדברג.
נמשיך איריס לאל, מכיר איריס לאל?
מכיר, עיתונאית בארץ.
עיתונאית בארץ, כן. היא כותבת ככה, שלא יהיו אי-הבנות, נתניהו רוצה קונפליקט צבאי עם איראן, מלחמה בעזה והתלקחות בגדה. איריס לאל, כן? נמשיך עם השיבושים ב-GPS. אוריאל דסקל מקלל, אז נוותר על זה לטובת מאזיננו עם האוזניים העדינות, שלא את השכל. איסור התקהלות זה לא עניין ביטחוני, זה עניין פוליטי לחלוטין. פיקוד העורף משתף פעולה עם הממשלה כדי למנוע מאנשים לצאת להפגנות.
אני חושב שהגיע הזמן שתיגמל מהציוצים האלה של אנשים שבאמת, אתה יודע, לא רוצה לפגוע בכבודם, אבל לא נושאים בשום אחריות. אתה יודע מה, לטעמי גם לא ממש חשובים.
עמי דרור, עמי דרור הוא מראשי המחאה ומאחים לנשק וכל הדבר הזה. חברות וחברים, לכו לישון. חצי עולם מיירט את ההתקפה האיראנית. מחר בבוקר ממשיכים בעירות הכי חשוב, עירות ממשלת החורבן. לילה טוב.
טוב, אתה יודע מה, אני רוצה להקריא לך, אבל...
זה היה אוסף תרללת בשל שיבושי ה-GPS, הנמשכים מזה זמן מה באזורנו.
טוב, אז אני רוצה להקריא
מתפלל,
לך...
מתפלל לימים טובים יותר.
להקריא לך מישהו שאתה הרבה יותר מעריך מכל אותם אנשים שעכשיו וציטטת את הציוצים שלהם. עמית סגל. כותב ככה עמית סגל, מה שקרה הלילה, תסוגת תכלית היסטורית של הברית האזורית, Middle East Ears Defense שנבנתה אחרי הסכמי אברהם, כזכור באותם שנים, כותב עמית סגל, כן, לא אוריאל דסקל, כזכור באותם שנים שר הביטחון בשתי הממשלות הוא בני גנץ, הוא טס לכל מדינות האזור וחתם עמם על הסכמי ביטחון, בחריין, מרוקו, ירדן ומדינות נוספות שאת שמן אסור להזכיר. במסגרת הברית הזאת ממשיך וכותב עמית סגל, התקיימו אימונים משותפים, נמכרו מישראל מערכות הגנה אוויריות, ונוצר שיתוף פעולה בהובלה אמריקאית שכלל גם אימונים וגם שיתוף טכנולוגיה. חלק גדול מהמקמים שיתרו את הכתבם ישבו הרחק מישראל, והמערכות שלהם חובו למערך האמריקאי והישראלי. היו אירועים בודדים שהמערכת הזאת פעלה בעבר, אבל אתמול ראינו תסוגת תכלית חסרת תקדים ברמה בינלאומית, מזרח תיכון חדש, עמית סגל. עכשיו זה נראה לי קצת יותר זה, וזה הוא מפרגן לאותו, איך אתה קורא לבני גנץ בזלזול, מעוות את קולו כי הוא מעווה איום על נתניהו, איך אתה קורא לו?
גני בנץ.
גני בנץ, אתה מבין? גני לא, בנץ, גני בנץ.
טוב, שבאמת... גני בנץ תדרך את עמית, תרים לו טלפון, עמית, תזכור שאני, כשהייתי שר ביטחון, אני קידמתי את הנושא של הזה.
מה רע בזה?
ואז עמית מצייץ.
רגע, אבל מה, אתה חושד בעמית?
מפרגן לגני.
חושד בעמית שהוא איזה מסעית שמאמיצה?
לא, בסדר. אנחנו יודעים איך הדברים עובדים.
אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, ואני מניח שאם זה לא היה...
מי עשה את הסכמי אברהם? נו, מי עשה את הסכמי אברהם?
נתניהו וטראמפ.
בסדר, אז זהו.
בסדר גמור.
אז בזכות הסכמי אברהם.
בזכות שיתוף הפעולה.
תגיד, תודה רבה לבורא עולם, לשרה יאיר ובנימין, תודה רבה, זה הכל.
בסוף יש כאן מעצמה, יש כאן מעצמה, אתה יודע מה, עזוב את גנץ, יש כאן מעצמה אמריקאית, שהתלות שלנו, ואתה יודע, אני אומר לך, אנחנו, באמת, אני אומר לך את זה קצת מידיעה, קצת מידיעה, אני באמת רוצה לשמור על צניעות. התלות שלנו בהם היא עצומה. אנחנו לא כל יכולים, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה מהדברים שאתה משוכנע שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו תלויים בהם הרבה, הרבה יותר מה שאתה חושב. ולכן שיתוף הפעולה איתם הוא קריטי, קיומי למדינת ישראל. בהכל, כולל הלילה שעברנו, שהיה הצלחה פנומנלית. כולל הנשקים שמעבירים לנו. הסיוע המטורף שמעבירים השביעי באוקטובר. האיומים על חיזבאללה ועל איראן ואחרים. הקואליציה הבינלאומית שמרגנו כאן. כל זה ארצות הברית. ואנחנו חייבים הכרת תודה ושיתוף פעולה ותיאום, כי אנחנו בלעדיהם לבד מול אוסף של חיות חוליגניות.
תגיד לי, מצד שני ביידן אמר להם דון, אתם לא ספרו אותו.
בסדר, לא ספרו וחטפו. אתה מבין, הרי איך נראית איראן?
הם עוד לא חטפו.
חטפו מהבחינה הזאת שקלונם נחשף, עליבותם נחשפה. אתה מבין, זה הרי לא ממש דבר, אתה יודע, לזכותם בבוקר כזה, שכל 330 טילים מסוגים שונים שהם הטיסו לעבר ישראל, נבלמו 99% מהם. מה זה מלמד עליהם? איך אמר ביידן? תצדד גם איזה? אמר לנתניהו, תשמע, ניצחתם הלילה, תסתפקו בניצחון הזה. עכשיו אני לא יודע ואני לא נכנס כן להגיב, לא להגיב. יעשו מה שיעשו, רק שזה יהיה בתיאום עם ארצות הברית. איראן הבוקר נראית על הפנים.
חבר'ה, בניסן יגלו, בניסן עתידין להיגאל. זה הכל, ובעזרת השם, גוג ובגוג בפתח, והמשיח כבר בדרך. אני ראיתי חמורים לבנים מסתובבים פה, מחפשים את המשיח שיגיע.
אני ראיתי לעומת זאת פרות אדומות, ראיתי את השר אליהו, מגיע נרגש עם שתי בנותיו הנחמדות, ומראה להם את הפרה האדומה, בהתרגשות, ומספר להם על מה זה פרה אדומה, וכמה הם קדושות וטהורות, ובית מקדש. אבל בוא, חבר'ה, אני, אתה יודע, בתור יהודי מאמין, עם כבוד גדול למסורת, בסוף, עם כל הכבוד להכל, זה היכולות שלנו, היכולות הטכנולוגיות, המדענים המדהימים.
עוזים ועוצם ידי, אתה אומר.
המדענים המדהימים.
אל תגיד עוצם ידי, אל תגיד עוצם ידי.
המדענים המדהימים.
אל תגיד את זה.
המדענים המדהימים, היכולות הטכנולוגיות.
ראינו את זה בשבעה באוקטובר.
בשבעה באוקטובר הייתה פשלה גדולה, מלמעלה, נתניהו, ועד אחרון החיילים.
אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר.
תראה, אני לא רוצה לדבר על הדברים האלה, אתה מכניס כל פעם את הדברים האלה, אבל אני אומר, בשביעי באוקטובר זה הייתה פשלה ענקית, כולם, כולל כולם,
אם השם
כולל
לא ישמור,
מי שלשיטתך אמורים היו לשמור עלינו.
עיר שב שקד שומר, אם השם לא, 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 לא.
בתור מעריץ.
הנה, אני רואה ששר נמאס לו מאיתנו, אומרים טלפון.
בתור מעלה,
אוקיי. ברגע שהתחלתי לשיר, הייתי את שר מרים את הטלפון.
אבל בתור באמת מעריץ. אני אומר לך, בתור מעריץ גדול של נתניהו, אני תשביעי באוקטובר, הייתי משתדל כמה שפחות להזכיר.
לא, 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 לא. لا 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 لا
بن فينون بكيصور בחסות
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM.